עובד ואינו רוצה שום שכר, רק שמח במצווה לעשות רצון השם, אי אפשר להגיע לזה, כי אם כשמתארים את המוח מכל המחשבות הרעות, וגם שלא תהיה לו יראה נפולה, היינו פחד מכל הדמיונות שיש בעולם. הדמיונות, זאת אומרת, הציורים שיש בעולם. החיצוניות, כל מה שיש בעולם, זה רק ציורים שבהם מתלבש השם יתברך. דרכם הוא מוציא לפועל מה שהוא רוצה, אז כל מה שיש זה רק בובות, ציורים. אז הוא פחד מהבובות, מהציורים, זה כפירה. אז הוא צריך לתאר את הלב, לתאר את המוח שלו מהמחשבות האלה, לדעת שהכל זה, הכל זה רק כלים לאינסוף ברוך הוא. החסידים הראשונים היו נענים מהר בתפילתם, כי היו מתפללים בהתפשטות הגשמיות. זאת אומרת, בלי מחשבות של העולם הזה, נקי, רק כשהיו מתפללים, לדבקים בקדוש ברוך הוא, שוכחים שיש עולם. ויש מדרגה, רבנו משהו גם שוכח שהוא נמצא בעולם. אם אדם הראשון לא היה אוכל מעץ הדעת, היה נכלל באינסוף, בחיים חיותו, בעודו בגופו. כמו שיהיה לעתיד, אחר התחייה. מה זאת אומרת נכלל באינסוף, בעודו בגופו? זאת אומרת, לא שהגוף עכשיו נעלם. בעודו בגופו, כמובן כמו היום שאנחנו חיים, ומתפקדים, ובמדרגה הזאת של עולם הזה הוא יהיה נכלל באינסוף, דבוק בקדוש ברוך הוא בתכלית הדבקות. לעתיד נזכה לדעת שכל מה שהשם יתברך עשה, כולו טוב, כולו אחד, ואז תתרבה השמחה מאוד. יורד דעה, כלי הכרם. לעתיד זה הדעת שתיכנס בעולם. כלי המוחין אין יכולים לקבל אור אין סוף. זאת אומרת, השכל שלנו לא יכול לקבל את הדעת הזאת. שיש כוח אין סוף, הקדוש ברוך הוא, מלוא כל הארץ כבודו, שולט על כל הבריאה, בלי יוצא מן הכלל, והכל אין סוף. המוח לא יכול לקלוט אין סוף. לכן, אחר כך כששב מהביטול, אז נשאר בו רשים, הוא רושם מהביטול. זאת אומרת שאדם נדבק בקדוש ברוך הוא, את המחשבה מדביק בקדוש ברוך הוא, או עם הלב נדבק בקדוש ברוך הוא. להידבק בקדוש ברוך הוא, זאת אומרת לחשוב עליו, להתרכז בו, לחשוב עליו, זה המחשבה יוצאת מהגוף ונדבקת בקדוש ברוך הוא, יצא. הגוף עכשיו יושב, בלי הרגש, דבר איתו, לא שומע אותך. כמו האדם שחולם באמצע היום, יושב כך, חולם, ואתה מדבר איתו, לא שמע כלום. והוא טס, ממש הנשמה שלו יצא נדבקה באינסוף. אז הוא יכול לקלוט, כי הוא מחוץ לגוף, הוא יכול לקלוט את האינסוף, הוא דבוק באינסוף. אחרי זה כשהוא חוזר למציאות, מתעורר מהחלום הזה, אז השכל שהיה דבוק באינסוף חזר למציאות. הוא חזר עם הידיעה הזאת של אור אינסוף. השכל עכשיו כשהוא בתוך גוף הוא לא יכול לקלוט את זה. אבל הוא נשאר רושם, רשימו, רושם מהדבקות נשאר לו כשהוא חזר. ואז רשימו מאיר לדעת כי השם הוא אלוקים. אז יש הערה מהרושם לתוך המציאות הזאת הגופנית, שהשם הוא אלוקים, אין עוד מלבדו, הכל ממנו, זה רק הערה.
זאת אומרת, כל הרגשות שלנו היום הנפלאות האלה של הדבקות,
זה רשימו. זה רשימו.
רשימו.
והרשימו מאיר לדעת, כי השם הוא אלוקים אין עוד מלבדו, הכל אלוקות גמור וכולו טוב. על כן צריכים המוחין להיות קדושים וטהורים, כדי שיקבלו את האור של הרשימו של הביטול. והם יהיו הנשמה החדשה שמחיה את האדם. הרשימו זה השכל החדש, הנשמה החדשה שירדה לך אחרי הדבקות. וזה עכשיו הנשמה שמחיה את האדם, יש לו נשמה חדשה. זאת אומרת, מדרגה אחרת של נשמה, מדרגה יותר גבוהה. כי יש נרנחי, נפש, רוח, נשמה, חיה יחידה. כל פעם עם דבקות מביאה אותו לקבל רשימו, רק רשימו. כשהוא שם, אז הוא מבוטל. אפילו הוא לא יודע מה קורה איתו. כשהוא חוזר למציאות, אז הוא בא עם רושם. הרושם הזה, זה עכשיו מזין את הנשמה ומגדיל אותה. רבנו אומר, תאמר, רע סמך אי, שהדבקות נובעת על ידי איסורים. כשבא לאדם איסורים, הוא רוצה לברוח מהאיסורים, אז הוא מדביק את עצמו באינסוף, בתכלית, כי שם כולו טוב, כולו אחד. שם מתבטלים כל האיסורים, שהמחשבה שלו דבוקה בקדוש ברוך הוא, שיודע שהכל לטובה, וכל מה שקדוש ברוך הוא עושה לטובה. אז מתבטלים האיסורים, אבל כשהוא חוזר למציאות, חוזרים האיסורים.
היה לי את זה מקרה אמיתי וחי. עשיתי, עשו לי ניתוח ברגל, כשהייתי מאושפז, אתה זוכר את ה... הפרופסור עשה לי ניתוח על חי. כשהוא התחיל לעבוד, אמרתי לעצמי, כשמעתי סיפור על אחד החזנים הגדולים, שהוא חיבר 84 ועבוד בזמן ניתוח על חי שקרתו לו רגל. הסיפור הזה עשה לי רושם, אמרתי, זה לא הגיוני כל הזמן. פתאום בא לי מציאות של ניתוח. באותו, איך שנכנסתי, אמרתי לעצמי, אני לא מרגיש כלום, יוצא מהגוף, יוצא. וטסתי במחשבה לקדוש ברוך הוא, הרגשתי את הדקירה הראשונה שהוא עובד, ואני לא במקום בכלל, ואני לא מרגיש כלום. אני רק שומע את אמא שלי אומרת לו, תעשה לו הרדמה, תעשה לו הרדמה, כי הם רואים מה הוא עושה שם, ואני כלום.
יפה.
לא יודע מה היה מרוב הלחץ שהם לחצו שם, תעשה לו הרדמה, העירו אותי. הוא שם לי, עשה לי זריקות, אחרי זריקות ההרדמה התחלתי להרגיש את הכאבים. כאלה פלאות. כשחוזר את הנשמה, את מרגישים את האיסורים, רק... בביטול לא מרגישים כלום.
מישהו משוקע עדיין בתאוות הגשמיות, אי אפשר לו לזכות לביטול. ואפילו אם לפעמים יתנוצץ לו וירצה להיכלל באינסוף יותר ממדרגתו, זה יהיה בחינת הריסה וגם, כמו שמצינו בארבעה שנכנסו לפרדס, ורק רבי עקיבא נכנס ויצא בשלום. זאת אומרת, צריך להיות מזוכח, מתואר מענייני העולם הזה, מהחומר, אז הוא יכול להגיע למדרגות האלה, להרגיש את החוויות הנפלאות האלה של דבקות בקדוש ברוך הוא, יוצא מהגוף. שהמחשבה שלך חושבת בנקודה מסוימת היא לא בגוף. רבנו אומר, מקום שאדם חושב, שם כל האדם. אתה חושב עכשיו על איזה טיול שעשית השנה שעברה בחול, ואתה מטייל עכשיו במוח. ברחובות שם, אתה לא פה. אתה שם, ממש. ואם אתה כזה רציני, וכזה בדבקות, אתה יכול לתאר שם מה הולך, ובאמת מה שאתה מתאר זה מה שהולך שם כרגע. אתה יכול לפגוש שם בן אדם ולשמוע אותו מדבר, ואתה חוזר, אתה אומר לי, הוא אמר ככה וככה. ואתה קלטת מה שהוא אמר באמת, כי אתה היית שם, לידו. זה תלוי בזיכוך.
זאת אומרת,
זה עליית הנשמה שהבעל שם שוב, כתוב שהבעל שם אתה עושה עליית נשמה.
על זה דובר.
כן, הוא לא היה נוסע, לא שולח את הנשמה לארצות הברית לטייל ברחובות, אלא לעולמות העליונים, לראות מה קורה שם. והיה חוזר עם נבואה, עם רוח הקודש, מה קורה, מה יהיה. והנביא גם היה עושה את זה, הנביאים.
אז זה מה שרציתי לשאול, שכתוב, נעשה אותם על כנפי נשרים, בארץ ישראל. במדבר כתוב שהוא לקח אותם, הם לא היו שם אבל הם ראו את ארץ ישראל.
איפה לא היו?
בארץ ישראל, אבל כתוב שהוא נסע אותם לארץ ישראל, יש מדרש אומר שהוא לקח אותם לשם, ראו את העניין של המקדש, היו שם, ממש. זאת אומרת, הוא הביא אותם למדרגה כזאת של זיכוך, שהוא לקח אותם עד שם, הם הרגישו את המקום, מה זה בית המקדש, כל העניין, וחזרו.
בשעת הכתיבה מתחברת המחשבה שבמוח עם סוף המעשה, שהם אותיות הכתב הנכתבים במעשה הידיים, והם מתחברים בתכלית החיבור ואין שום פירוד ביניהם. הרי כשאתה לוקח את העת ומתחיל לכתוב, הקצה של העת שמתחבר, שהוא במגע עם הדף, הוא סוף המעשה. האות, המילה או האות שאתה הולך לכתוב אותה היא במחשבה. היא משתלשלת עכשיו מהמחשבה, דרך היד שלך, אל העת, ואל קצה העת, אל הדיו, ואל הדף. אז מה שיש לך בתחילת המחשבה, ומה שיש בסוף הדף, על הדף, זה אותו דבר. זה סוף מעשה במחשבה תחילה. ואין פירוט ביניהם, והם שם מחוברים לגמרי. למה הם מחוברים לגמרי? זאת אומרת, לקחת המחשבה, הגשמת אותה, והפכת אותה להיות ממשות, גשמית, אות. וזה מה שקדוש ברוך הוא עשה בבריאת העולם. סוף מעשה במחשבה קצרה. כל העולם הזה זה הציור שהיה לו במחשבה. זאת אומרת שהוא תכנן מחשבה והוציא אותה לפועל.
אין הפרש ביניהם.
ואין הפרש ביניהם כלל.
זאת אומרת, זה וזה,
הכל
זה.
אחד.
אין, אין הבדל. אומרים למעלה, למטה, זה אחד.
ביום ההוא יהיה השם אחד לשמוע אחד. ייכנס השכל הזה, לעתיד לבוא. הכלל, מי שרוצה ללך בדרך הקודש, צריך לשבר כל המידות והתאוות הנמשכים מארבע יסודות שמהווים את האדם. ולזה זוכים על ידי ראיית פני הצדיק, שזכה להיכלל באינסוף, ועל ידי הצדקה שנותנים לו. אז זה כלל, שאי אפשר ללכת בדרך הקודש עד שישבר את המידות הרעות. המידות הרעות זה העני של האדם. זה המציאות שלו, המציאות של האדם, זה המידות שלו. אתה שואל אותו, מי זה? אז אתה מספר עליו, הוא כעסן, הוא איש חסד, הוא אוהב את הבריאות, אתה מספר את המידות שלו, ואז אנחנו יודעים מי זה הבן אדם. זאת אומרת, המציאות של האדם זה המידות שלו, זה האדם, לא הגוף. הגוף זה הלבוש, זה, אתה אומר, מה, החליפה זה הבן אדם, אלא המידות שלו. אז כדי שהאדם ילך בדרך הקודש, הוא צריך לשנות את המידות שלו, להפוך אותם למידות טובות. זאת אומרת, הוא מעורב טוב ורע, ארבע מידות, אש רוח, מים אפר, שזה היסודות של המידות, הן מעורבבות טוב ורע. צריך לנווט אותם לכיוון הטוב, לברר. למשל, מהאש בא כעס, מהאש בא התלהבות, שמחה. אז תהיה שמח, ואל תהיה כעסם. אז תיקנת את המידה הזאת, ניווטת אותה רק לטוב. ואז אתה הופכת להיות ראוי לקבל את דרך הקודש. ודרך הקודש זה כל מה שאמרנו. עכשיו, בשביל להגיע לזה, הוא אומר, צריך לראות ראיית פני הצדיק שזכה להיכלל באינסוף. Mm-hmm. זאת אומרת, להידבק לבן אדם שזכה לזה, לאמונה כזאת. ואז האמונה הזאת משפיעה עליו, על השני. כמו שאתה נמצא ליד בן אדם כעסן, חזל אמרו, אל תסתכל בפני האדם כעסן, למה האנרגיה הזאת תעבור אליך. פתאום גם אתה תהיה עצבני. אז אותו דבר להפך. אתה הולך ליד, יושב ליד בן אדם עם אמונה, אתה מקבל אמונה, מרגיש אנרגיה כזאת שמתלבשת בך, אמונה או שמחה או כל מידה טובה אחרת. אז זה זוכים על ידי ראיית פני הצדיק שזכה להיכלל באינסוף ועל ידי הצדקה שנותנים לו. הצדקה גם כן עושה אהבה, חיבור ביניהם. כשאתה אוהב מישהו, אז שני הלבבות מתחברים. עיקר הנס של הכנעת מלכות הרשעה את הכפירות, כמו שנעשה בחנוכה, נעשה בכל שנה על ידי הצדיקים שמקרבים אנשים להשם יתברך. אז מה שהיה בחנוכה, הכנעת מלכות הרשעה, הרי הם נלחמו נגד הכופרים, היוונים, שאמרו הכל טבע והכל נגד הדת, נגד היהדות. אז המלחמה הזאת הייתה בחנוכה נגד הכפירות בעצם, זה לא דווקא הייתה מלחמה על שטח. כי היוונים הרי אמרו שאסור להם ללמוד תורה, לא לעשות ברית מילה. גזרו עליהם כל מיני גזרות אנטי דתיות. אז כפירה. אז הוא אומר, המלחמה הזאת היא נעשית על ידי הצדיקים שבכל דור ודור מקרבים אנשים לשם יתברך. גם כן מגדילים את האמונה בעולם על ידי שמקרבים אנשים לשם יתברך. אז הם עושים את אותה פעולה שעשו אז בזמן החשמונאים. התנוצצות אור האינסוף פירושו. מה פירוש המילה הזאת שהתנוצצות אור אינסוף, שהיא מוזכרת הרבה ברבנו, בלקוטי הלכות? פירושו שהאדם מתחיל לראות בדעתו את אור האינסוף ברוך הוא. היינו את השם יתברך. מתחיל לקלוט, הדעת שלו מתחילה לקלוט את השם יתברך. זה קשה, כי אתה הולך לקלוט דבר שאין לו ציור ואין לו צורה ואין לו הגדרה ואין לו שום מילה מהעולם הזה לא יכולה להביע מה זה. אז איך תקלוט דבר כזה? אז זאת קליטה שהיא מעל המושגים האנושיים, מעל אותיות הדיבור. אין אותיות דיבור להגדיר מה זה הקדוש ברוך הוא. אבל המוח יכול להבין, לקלוט, להשיג את זה, בלי שאתה יכול להסביר דרך הפה שלך מה ראית ומה השגת ומה הרגשת. זה מה שרבנו אומר, כי אני ידעתי, כי גדול אלוהים. רק אני ידעתי, ואני לא יכול גם להגיד לעצמי, להסביר לעצמי מיום ליום את ההרגשה שהייתה לי אתמול בדבר הזה. כי אין לי מילים להסביר לעצמי אפילו, לא לאחר. כל שכן לאחר אני לא יכול להסביר מה זה השגה הזאת, מה השגת, מה ראית, מה שמעת. גם לעצמי אני לא יכול להגיד. אז זה נקרא התנוצצות. מתנוצץ לו, אבל למה זה בצורת התנוצצות? כי אי אפשר לקבל את האור הזה במכה, אז זה בא בניצוצות קטנים. יש אין, נכבה, נדלק, נכבה, נדלק, כדי שיהיה לך קיום למוחים, כי אם זה יבוא במכה, בן אדם יכול לחפש את המוח שלו באוויר. יוצא לו המוח, יוצא מדעתו.
זאת אומרת, אם הוא יקבל מלא איזה ריבוי אור, אין
לו
סיכוי.
הוא לא יכול.
ניצוץ הוא יכול לקבל.
ניצוץ אפשר לקבל, אבל לא באופן קבוע, אלא רק בהתנוצצות ממנו. כלומר, ניצוצות אור שדולקים ונעלמים מיד. התנוצצות אור האינסוף שמאיר בדעת הישראלי, הזוכה להתקרב לצדיק האמת שזכה להיכלל באינסוף, אי אפשר לדבר מזה ולהסביר חוויה הזאת לאחרים. כי זה בחינת נודע בשערים בעלה, כל אחד אומר הזוהר כפום דמשער בליבה. זה רק אתה יכול להסביר, אתה רק יכול להרגיש את זה בעצמך, בלי שתוכל להסביר לעצמך מה שאתה מרגיש. ובשעת הביטול, גם הוא בעצמו לא יודע להסביר לעצמו את מה שחווה. על כל פנים, כל מה שמצליחים להסביר ולדבר מגדולת המורה יתברך, זה בחינת שוף. יש רצו ושוף. רצו זה שאתה טס לעניין הזה. שוף כשאתה חוזר למציאות, ומה שאתה כן מצליח לתאר קצת מהחוויה הזאת, זה נקרא שוף. היינו שאז כששב לישותו ודעתו, מראה הרשימו לדעת, הרושם שנשאר מהדבקות, כי השם הוא האלוקים, אין עוד מלבדו. ליקוטי הלכות, חושן משפט, ביאת חוב מיתומים. על ידי כוח הוידוי של אלו שזכו לדבדות לפני תלמיד חכם האמת, על ידי זה האור מאיר לכל ישראל, עד שיזכה כל אחד שנפתח לו אור האינסוף. על ידי הפעולה הזאת של וידוי דברים לפני תלמיד חכם, כמו שרבנו אמר, בתורה ד', בזה אתה מודה שהשם הוא אלוקים. אז אתה יכול לדעת שמלכותו בכל מה שעלה. הוא אומר, על ידי זה האור יכול להאיר לכל ישראל, שגם הם יחושו את העניין הזה של דבקות באינסוף. עיקר עבודת האדם בזה העולם. עיקר עבודת האדם, מהי עבודת השם? מה זה עבודת השם? יש כאלה מדמיינים, עבודת השם זה שייך שרוצה פינוקים ואנחנו נהיה עבדים שלו, נשרת אותו. חס ושלום להגיד על הקדוש ברוך הוא רמה כזאת. עבודת השם, עיקר התכלית והעבודה של כל המצוות, לזכות להתפשטות הגשמיות. וזה קיבלת מצוות וציוויים, ותעשה כדי שתוריד מעליך את החומר, את הגוף. בלי לצאת מהעולם, לא חוכמה, אם יצאת מהעולם אז לא זה. בעודך בגוף, אתה מבטל את הגוף וזוכה להשיג את ההשגות האלה. אז זה עיקר העבודת השם, של כל המצוות, לזכות להתפשטות הגשמיות, כדי שיהיה נכלל הוא עם כל העולם בשורשם, היינו באור אין סוף ברוך הוא, בבחינת רצון שברצונות, ששם אין גבול וצמצום. זה עבודת השם. אף על פי שעיקר התכלית להיכלל בשורשנו, היינו בקדוש ברוך הוא, אף על פי כן בהכרח לחזור אל הישות והגוף, כדי להמשיך ולברר עוד ברורים. היינו לברור עוד טוב מתוך הרע הקיים בכל פרט בעולמנו. כן, אף על פי שהתכלית היא לצאת, לדבק, אבל אם אתה תהיה דבוק, לא יהיה מי שיעשה את העבודה הפשוטה, של הבירור. אז זה רק רצו ושוב. אתה רץ, חווה את החוויה, חוזר למציאות, ותמשיך עכשיו לעשות טוב, לתקן, לנקות את הרע מעולמנו, לבחור את הטוב, לזרוק את הרע. כל הבריאה כולה מעורבת טוב ורע. בעיקר העבודה של כל הנבראים, לנקות את העולם מהרע והפסולת הקיימת בו, בין בגשמיות, בין ברוחניות, וזה נקרא לברר ברורים. צריך לברר את הטוב שיש בכל פרט, פרט מפרטי העולם, בדומם, צומח, חי ומדבר. למשל, כל הפעולות שנעשות בצמח, כגון קציר, דישה, ברירה וכו', עד שנעשה ממנו פת, הכל בירור הטוב מהרע. אתה זורק את הפסולת, את הסובין, אתה זורק, אתה אוסף את הקמח. וכן, לחבר מנגינה, זה גם לברר. זה להוציא לברר את הצלילים היפים מתוך תערובת שאר הצלילים. וכן צריך לברר מה לאכול מתוך מה. מה לדבר ומה לא לדבר. מה לראות, מה לא לראות, מה לחשוב, מה לא לחשוב, וכולי וכולי. הכל הוא לברר את הטוב בתוך הרע ולתקן עולם. שתחיה בעולם שכולו טוב. זה הגן העדן. עכשיו, באופן פרטי, באופן פרטי, יש מדרגה כזאת, אבל הוא אמר ברצו ושוב. באופן פרטי, אתה יכול לעשות את זה באופן פרטי, כי כל אדם יש לו עולם שלו. הקדוש ברוך הוא ברא את האדם יחידי. האדם הראשון לא נברא במסות, כמו הצמחים, החיות, הכל במכה. אחד. להגיד לך, כל אחד הוא, כל העולם נברא רק בשבילו, פרטי, והוא יש לו, תודה, והוא יש לו עסק עם הקדוש ברוך הוא, הוא והקדוש ברוך הוא. זה שיש עוד נבראים, זה עוד פעם, כל נברא אחר, הוא יש לו עולם שלו פרטי, כל העולם זה שלו פרטי, והוא יש לו עסק עם הקדוש ברוך הוא.
עוד עולם.
כל כתבי האריזה, כשמדברים מאור אין סוף והצמצום, והאק, ועולמות הביע, עד למטה, 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 כל זה מדובר על אדם אחד. זה, כל הסיפור הזה, זה כל המערכת של בן אדם אחד. זה רבנו אומר בתורה סמך דלת בתורות מכתב יד של רבנו, והצמצום היה בדעת, בדעתנו, בדעת האדם. זאת אומרת, יש לך חשבון, כל ה... זה מה שאריזל גילה, הוא גילה לך באופן אישי איך לעשות, תקן את העולם שלך באופן פרטי. עכשיו, צירוף כל התיקונים של כל אחד ואחד, זה הצירוף של כל התיקונים של כל העולם. זה מצטרף ביחד, אבל באופן פרטי, אתה יכול להיות בגן עדן, אתה יכול לתקן את העולם שלך, אתה יכול לזכות לכל המדרגות שבעולם, כמו הצדיקים שבכל דור ודור, שהם באופן פרטי, כל אחד מהם זכה. פה רבנו רוצה לזכות את כל העולם לשכל הזה. לא, לא רק באופן פרטי, רק אתה ואתה. כולם. זה הגאולה, זה תורתו של משיח. תקן עולם במלכות שדיים.
שומעים באופן פרטי, לעומת החיצוני. העולם הוא פרטי, זה נכון. אבל אני צריך לאכול לחם מבורר עליו. או שיהיה לי בדעת שהכל טוב, טעים. היום להגיע ללחם צריך לעבוד, לעשות 10 עבודות בכל מקרה.
נכון.
אז הנה יש בירור.
לא, אתה צריך לברר. מה זה קשור לבירור?
זאת אומרת, התיקון השלם הוא יהיה שהכל יהיה מבורר כבר. מה זה התיקון השלם? שהכל יהיה מבורר. זאת אומרת, המלאכות מבוררות, תיקנת את הטוב מהרע. בכלליות. לא צריך את העבודות, אני לא, לעתיד לבוא יצא... לא צריך את כללת אדם הראשון של התיקון של העבודה.
לעשות אני לא מבין, תגיד את התכלית, את המטרה הסופית של מה שאתה רוצה להגיד, ואחרי זה ברוורס, אולי אני אבין ככה. אני לא מבין מה אתה אומר.
מה שאני מבין, על האדם הראשון, בכללת אדם הראשון, וזה אתה פחת אוכל לחם,
כן.
הוא עושה ברורים. לפני כן היה כמו... אוכל, לא עובד, לא מתקן. בעצם, יש הכל בלי עבודת הבירור הזאת.
לא.
אז התיקון השלם, שהכל יהיה מבורר, מלאכים היו צולים את האוכל, היו כל העניין, בלי בירור. בלי תיקון העבודה עצמה, פעילות עצמה, לעשות לחם, אני צריך לעשות 1,000 בירורים. לעתיד לבוא כתוב שאנחנו נקטוף מה... טוב. עכשיו, כשאני אומר תיקון הפרטי, העולם ימשיך לתפקד. איך אני, מול המצב הגשמי הזה, ימשיך לברר, אז כביכול לא התיקון השלם. או שהכל בסדר, טוב לי.
מה, תאכל פסולת? אתה רוצה לאכול פסולת?
לא, לא רוצה, זה מה שאני אומר. אז מה ההבדל בין המצב הזה למצב הבא שיהיה? שכתוב בלתקן עולם במלכות שדי, מה יהיה?
מה זאת אומרת המצב הבא שיהיה? פסולת אף פעם לא תאכל. תמיד אתה תקלף את התפוז, מה, תאכל אותו עם הקליפה?
אני הבנתי שיהיה תפוז בלי קליפה.
יהיה תפוז בלי קליפה, סוף, אז תאכל תפוז בלי קליפה. אז עד שיהיה המצב הזה, בינתיים תקלף, מה רע בזה? אותו דבר בשאר הדברים. יש דברים שאסור לשמוע, אסור לראות, אז אל תראה. כשיהיה מצב שלא יהיו הדברים האלה הרעים לראות, אז מצוין, אז לא רואים. מה ההבדל אם ישנם במציאות ואני לא רואה אותם, או אינם במציאות ואני לא רואה אותם? מה זה משנה? אתה צריך לברר. אתה צריך להיות על קטע, כמו שרבנו אמר, כבשתי את הבחירה. אין לי יותר רע. אין לי ממה לבחור, טוב ורע. הכל טוב אצלי.
המשפט הקודם חזק ביותר. יכולים להיות במציאות, אתה לא רואה זה אותו מצב.
אתה לא רואה. כל עסקי האדם בחייו, אפילו במלאכה ומסע ומתן, כדי שיתבררו אלו הדברים ויעלו ויוכללו כולם בשורשם, ויוכללו עמו באינסוף, ששם תכלית וסוף של כל הדברים. חושן משפט, גביית חוב מיתומים. אומר רבי נתן, אי אפשר לזכות לענווה אמיתית כי אם על ידי צדיק הדור, שהוא בחינת משה, שהוא ענב מכל האדם, ואז זוכה להיכלל באינסוף. להיכלל באינסוף זה לעצור, להפריד, לבטל את האני. כי כשאתה אומר אני, אתה גודר את עצמך בגדר שאתה מציאות נפרדת. אני זה מורה על מציאות נפרדת. אנחנו זה מראה על קבוצה נפרדת. אבל אני, כשאתה אומר אני, אתה נפרד מהקבוצה. כשאתה אומר אנחנו, אז הקבוצה נפרדת מהכלל. אבל כשאין אני, אין אנחנו, אין כלום, אין את המילים האלה, אתה לא מוגדר בכלום, אתה נכלל באינסוף. אז נכלל באינסוף, אתה צריך לבטל את האני. האני זה הגדלות, הגאווה. הגאווה זה אי זאת שמפרידה אותך מהאינסוף. אז אתה לא יכול להיכלל באינסוף. וזה תיקון המידות. תיקון המידות האישיות של האדם, המידות הרעות שלו, שהן נובעות, שורש כל המידות רעות, זה הגאווה. אם אדם כועס, זה בגלל בגאווה. אם האדם עושה איזה דבר לא טוב, זה מגאווה. זה אני, אני רוצה לעצמי, אני רוצה, אני, אני. כשאין את האני, אז ממילא כל המידות הטובות בולטות והרעות נעלמות. אז הוא יכול להיכלל באינסוף, להתחבר לאינסוף, לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר, אי אפשר לזכות לענווה אמיתית, כי אם על ידי צדיק הדור, שהוא בעצמו, בעינת משה, ענף, הוא בראש הזה. אי אפשר להיכלל בהשם יתברך, אלא עד שישבר כל המידות הרעות, והעיקר העולה על הכל, שיזכה לענווה ושפלות אמיתי, כי הענווה גדולה מהכל. מי שזכה להטיב מעשיו ולקדש עצמו בתכלית השלמות, עד שביטל גופו בחייו בתכלית, זוכה תכף במיטתו להיכלל באינסוף ולהתענג על השם. בלי בתי משפט, בלי משקל מאזניים, מה עשית, מה לא עשית, כלום, הוא דילג על כל המערכת, נכלל באינסוף. אבל פה, תראה מה מדבר, מי שזכה להטיב מעשיו ולקדש עצמו בתכלית השלמות עד שביטל גופו בחייו. מה זה ביטל גופו? ביטל גופו, ביטל את הרצונות שלו, לא רוצה כלום. רק רוצה את האינסוף, את הקדוש ברוך הוא, לדבק בקדוש ברוך הוא, לא רוצה כלום. כל העולם הזה לא עושה עליו רושם. כמו שבעה קבצנים שרבנו סיפר. העיוור, לא הייתה לו הסתכלות בעולם, חרש לא שמע, אילם לא דיבר, לא היה לו שום הסתכלות על העולם. זה נקרא לבטל את הגוף. לא לבטל את הגוף, רבנו התנגד לטעניות וסיגופים, לא זה נקרא לבטל את הגוף. לבטל את הגוף, את הרצון שלך, את העני שלך. אז הוא אומר, מיד במיטתו הוא נכלל באינסוף, אז זה חי, חיים נצחיים, זה לא מת. מי שלא זכה בחייו להזדכך מזוהמת הגוף, צריך להתבלות באפר, שהוא בחינת ענווה ושפלות. אז עושים לו אותו ענב בצורה אחרת. שמים אותו באפר, ועכשיו אתה תהיה גם אפר. במשך הזמן מפרקים לו את הגוף, הם עושים את התפקיד שלהם נאמנה, התולעים, ובסבלנות, והם לא מוותרים על גרגיר אחד, מפרקים אותו עד שהוא הופך להיות אדמה. כשהוא הופך להיות אדמה, הוא נהיה עפר, הוא נהיה ענב לגמרי. עזרו לו להיות ענב. ואז הוא יכול להיכלל באינסוף. זאת אומרת, אם התיקון לא בא מפה, בא מהצד השני.
בגלל זה אלה שכתוב על הצדיקים שהיה להם גוף מלא, לא היה צריך לטפל בהם.
כי הוא היה ענב ככה.
היה ענב, לא צריך לטפל בו.
מי שלא זכה בחייו להזדכך מזוהמת הגוף, צריך להתבלות באפר שהוא בחינת ענבה ושפלות, ולסבול מה שסובל עד שיזדכך לגמרי. ואז יהיה נכלל מה שיהיה נכלל ממנו לפי מדרגתו וקדושתו במקום שצריך להיכלל.
אז זה אחרי שאחרי הפירוק?
אחרי הפירוק, אז הוא יהיה נכלל. הרי התכלית להיכלל באין סוף בסופו של דבר. אז תראה, הפסולת היא לא יכולה להיכלל באין סוף. רק הרוחני, המזוכח. אז בפירוק שמפרקים אותו לפינת אפר, יש דברים שנכללים באפר ונשארים בתוך אפר, ויש דברים מזדכחים ונכללים באין סוף. אז זה מה שהוא אומר פה. ויהיה נכלל מה שנכלל ממנו, מה שהספיק, כאילו החלק הטוב שהצליחו להוציא משם, לפי מדרגתו וקדושתו, במקום שצריך להיכלל. אבל הצדיק שבחייו כבר ביטל את כל התאוות, ואת כל העני, ואת כל הגאווה, ואת כל הרצונות שלו, אז רבנו אומר, זה אין לו, אין מה להוציא ממנו, אין פסולת.
חלק מלא.
עולה מלא. זה שרבנו הביא את, את מאמר חז"ל, אינו מת, חצי תאוותו בידו.
אין אדם מת
וחצי תאוותו בידו. מה רבנו מפרש? אין אדם מת אם חצי תאוותו בידו. אם הוא הצליח את חצי תאוותו, מה זה חצי תאוותו? כתוב ביום טוב, חציו לכם, חציו להשם. חציו להשם זה העבודה הרוחנית שביום טוב אתה צריך לעשות. חציו לכם זה הכיף הגשמי שביום טוב אתה צריך לעשות. לאכול, לשתות, ליהנות, לשמוח מהיום טוב. זה מדברים גשמיים. אז זה חציו לכם. אז אין אדם מת עם חציו שלכם, החצי שיתרתי לך אותו, בעצם מותר לך. התענוגות האלה מותרים לך. ביום טוב, אכילה ושתייה וכל התענוגות, הם מותרים לך. אם גם את זה מה שמותר לך, זיקחת, החצי הזה, אז שאתה תמות, אתה לא תמות. כי מה זה למות? המת מרגיש שהוא מת כי לקחו לו את מה שהיה לו. היה רגיל בזה, אין לו את זה. היה רגיל לעשן, אין לו סיגריות. רגיל לזה, אין לו. רגיל, אין לו, אין לו, אין לו. אז זה נקרא מת. אבל אם הוא לא רוצה את זה, זה הוא לא רוצה, זה הוא לא רוצה, זה הוא לא רוצה, כשהוא מת, לא חסר לו כלום, כי הרי הוא לא רצה כלום גם לפני כן. אז אין אדם מת וחצי תאוותו בידו, הוא אחז את זה בידו. אז זה נקי לגמרי, זה חי, חיים נצחים מיד.
פעם פירשת זה הפוך.
אה?
פעם פירשת אותו דבר הפוך.
טוב, פעם ככה, לא נורא.
חציו לכם, חציו להשם.
אה?
חציו להשם, חציו לכם, חציו להשם. אם אתה חציו לכם, אתה עושה את האכילה, את השתייה, אם איך שהיא בגשמיות, להשם, אז אותו דבר, אין, זה לא תאווה בידו. זה גם... כן. גם את הדבר הזה, כן. אתה הופך אותו לקדושה. לא שאין אותו.
נכון מה שאתה אומר, זה פירוש יפה, אבל שמה, אני חושב שרבנו מדגיש את זה דווקא, את הצד הזה. בוא נראה את זה בפנים. אין אדם מת, חצי תאוותו בידו. איך היה הפירוש הקודם?
אדם לא נקרא מת, כל עוד יש לו איזה תאווה, חצי תאוותו בידו, הוא לא נקרא מת. מתי נקרא מת? מתי שיעזוב ירפא, אז הוא ישתחרר. כל עוד הוא תופס איזה חצי מהתאווה, הוא לא נקרא מת. מתי נקרא מת? שהוא ישחרר. כל עוד יש לו איזושהי שמץ תאווה,
לא הבנתי כלום.
אין אדם נקרא מת וחצי תאוותו בידו. כמו שהתחלת, חציו לכם וחציו להשם, בסדר, אבל אם החציו לכם עדיין בידו, הוא לא נקרא מת. מתי נקרא מת? מתי שהוא יעזוב, ירפא את זה. אז אמרת, זה עולם התור, שאדם הוא עולם שהוא עדיין, הוא עדיין רוצה, מתי שהוא מרפא, משחרר, אז הוא נכנס לקטע השני. כל עוד הוא לא מרפא, יש לו חצי תאוותו עדיין בידו.
כאילו,
עדיין...
כל עוד שיש לו משהו שהוא רוצה.
תאווה. כן,
אז הוא נקרא מת, אז הוא ימות.
אז הוא לא נקרא מת.
אני מבין אותו.
המת זה הטוב, המת נקרא, מתי הוא נקרא מת? מתי שמשוחרר מהתאבות.
מת זה כשאדם מת, הוא הולך לקדוש ברוך הוא בעצם.
המת זה הטוב.
הוא במצב טוב, הוא ממשיך הלאה. אבל אם הוא עוד בתאווה, אז לא נותנים לו לצאת. לטוב, להגיע לחלק היותר טוב, לעלות ליותר טוב. הוא לקח את המיטה לדבר טוב, אדם מת זה מצוין, הולך לקדוש ברוך הוא, על המדרגה הרוחנית שכלית.
כן.
אבל לא נותנים לו למת, להיות מת, לעלות, מת לא בתור דבר, בתור דבר טוב. לא נותנים לו, כל עוד הוא בחצי תאוותו ביד, כל עוד הוא בעולם הזה מחזיק את האהבה.
אז מה?
לא נותנים לו לצאת לקדוש ברוך הוא, לעלות.
הבנתי.
אתה פירש את זה ככה.
כן, אבל
בזמן שהוא... זאת אומרת, הוא לא יכול למות.
הוא לא יכול למות, הוא רוצה להישאר פה,
לא נותנים לו לקפוץ. הוא לא יכול למות.
וזה אמרת, זה כף הקלע, זה שהוא...
בסדר, אבל זה לא מה שרבנו אומר פה.
זה לא פה.
במה שאנחנו עוסקים עכשיו.
כן. זה בא מכיוון אחר, זה גם פירוש יפה.
זה עוד פירוש. איזה תורה זאת, אתה זוכר?
אתה נסתכל משה רגע?
טוב.
מה אני אקפש מעל? איזה חציו?
חציו לכם, חציו להשם. אין אדם מת. אין אדם מת.
תורות הקטנות, נכון?
כן. אבל הוא בכלל ברחם בפירוש שלו.
כן, כיוון אחר לגמרי.
בכלל. אתה אמרת גם כן משהו אחר, אבל פה בדבר רבנו נשמע...
שממש על העניין של האכילה וה... של הגשמיות.
אולי זה יסתדר ביחד. אם את האכילה לא מעלה להשם יתברך, אז בסדר, מצוין, אז זה לא נקרא תאוותו בידו.
זהו.
לא מצאתי, זה תוסף פורמט למחשב שמה?
עזוב את המחשב, יש עוד מחשב לידו.
איפה זה רשום? לא מצאתי, לא בתוכניות ולא בדסקטופ.
בתוכנה של רבנו אין שם?
לא מצאתי אותה.
לא מצאתי.
היא בא לדסקטופ צריכה להיות? אמורה להיות?
את ה...
אייקון.
כן, של הרקדנים.
כשבוע התמקדנו בלימוד של להפוך את הכל לקודש.
כן.
השבוע היינו בנקודה הזאת שרבנו אומר כל הדברים שהם בקודש זה לא...
כן.
גם בעניין התעניות, גם בעניין הסיגופים, כי אנחנו רוצים להגיע למטרה של להפוך את הכל לקודש. אז חציו לאחרם, אם הוא בקודש הוא לא נקרא קשור לגשמיות, זהו. גם את החציו לאחרם, שאמרת לכם כן. תוכלו תשוט, עכשיו... תהפכו אותו להשם.
כן, בוא נראה את זה, אז נוכל לדייק עכשיו פה בדברים האלה. הנה, יש לנו פה, הנה, מצאתי, קוף ממדלת, קוף ממהי, קוף ממדלת, קוף ממהי, קוף ממדלת. איפה הוא? קוף ממדלת, קוף ממהי.
מצאנו את זה.
אין אדם מת, אין אדם מת, אומר רבנו, וחצי תאוותו בידו, תורה קוף ממדלת. כי אצל הצדיק, אין חילוק בין החיים ובין לאחר מיתה, אין הבדל. לא מרגיש שום הבדל. הרי כל הסיפור זה הרגשה, לא משנה עכשיו אם אתה לבוש עם גוף, או לבוש בלי גוף, או לבוש בגוף אחר, או לבוש בלבוש אחר. מה זה משנה? ההרגשה זה הקטע של כל העניינים. גם העולם הבא זה ההרגשה. שכל השעה העולמות, רבן אומר, בלב, בהרגשת הלב. זה מה שמשנה פה. זה נותן לך את החוויה, את ההרגשה הטובה, את השמחה, או את העצפות, חס ושלום. חוויה, הרגשה. אז אין אצלו חילוק בין חיים ובין אחר מיתה. כי גם לאחר מיתה הוא עובד את השם יתברך, הוא ממשיך אותו דבר. בחיים שלו היה עובד את השם יתברך, זה מה שעשה לו כיף, זה מה שעשה לו הנאה. זאת הייתה הנקודה המרכזית של חייו, שעל זה הוא הלך כל הזמן. שהוא נפטר, אותה נקודה נשארה, אז הוא לא נפטר. מה ההבדל? לא השתנה לו כלום. ואין זה החילוק אלא אצל האדם שנמשך אחר תאוות, אכילה ושתייה כל ימיו. ולאחר מיתה אין אוכל ושותה. זה נקרא מת. יש לו הבדל בין חיים למיתה. אז זה נקרא מת. בחיים היה לו דברים האלה, במיתה אין לו את הדברים האלה. והמיתה ניכרת אצלו. יש ימים שהותרה אכילה ושתייה, כמו שאמרו חז"ל, חציו להשם, חציו לכם. והצדיק אפילו בזאת החצי שילחם, שמותר לו להשתמש, הוא כובש את יצרו ואוחז את אהבתו בידו. אז אפשר להסביר את זה גם כמו שאתה אומר. אוחז את אהבתו בידו, זאת אומרת הוא אוכל, הוא נהנה מהאכילה, אבל למען השם, להשם הוא מעלה את זה. הוא מקשר את זה לקדוש ברוך הוא, הוא מודה לקדוש ברוך הוא על האכילה, על המתנה שהוא נתן לו. זה נקרא לקשר את זה, כמו ברכות הנהנים שאנחנו מברכים. לא דבוק באכילה, בתאווה נטו, רק בתאווה עצמה, אלא מקשר את זה. נהנה מהאכילה, נהנה מהדבר, אבל מעלה את זה לקדוש ברוך הוא, מודה לקדוש ברוך הוא, שמח בזה שקדוש ברוך הוא נתן לו את הסוכריות האלה. כי אנחנו הרי קטנים, מקבלים מתנות מהקדוש ברוך הוא, דברים שבשבילנו זה כמו ילד קטן. אתה משמח אותו עם כל מיני דברים קטנים שמכניסים לו שמחה. אז הוא, כשהוא אוחז את אהבתו בידו, זהו חצי את אהבתו בידו, אפילו זאת החצי שהותר לו, אפילו בזה הוא אוחז את אהבתו בידו. בוודאי זה אין מת, אלא תמיד חי. אפילו להר מיתה הוא חי. ואין חילוק אצלו בין מיתה לחיים, כי תמיד הוא עובד את השם יתברך. אין לו הבדל. זה חי חיים נצחיים. אבל אם ימיו היו בעניינים אחרים, והעניינים האלה הרי אחרי מיתה אינם, אז זה ירגיש מת.
הדיוק שהוא אומר על הבדל בין מיתה לחיים, כי גם בחיים, הוא לא היה בתענית 70 שנה. הוא היה בתענית 70 שנה?
אבל הוא הדגיש, כן, אתה צודק, שאלה טובה מאוד. מה, יש בן אדם שלא אוכל, יש בן אדם שלא... אז כולם הרגישו מוות. לא, זה לא היה מרכז החיים שלו. הוא הדגיש את זה פה. הוא אכל, אבל זה לא היה מרכז החיים שלו, יש בן אדם שמרכז החיים שלו זה אכילה ותאווה הזאת ותאווה הזאת. זה דרך אגב, בסדר, אז פה וזה, ונהנה מהעולם הזה, אכילה, שתייה, כמו רבי יהודה הנשיא, הרים אצבעותיו למעלה, אמר, הרים שתי ידיו, ריבונו שלום, גלוי וידוע לפניך, שכל ימיי לא נהניתי מהעולם הזה, אפילו באצבע קטנה. מה זאת אומרת לא נהנת מהעולם הזה אפילו באצבע קטנה? רבי יהודה הנשיא היה עשיר. זכה, הגמרא אומרת, לשני שולחנות. שני שולחנות, גם תורה וגם עולם הזה. היה לו שפע, היה עשיר. חבר של אנטונינוס, קיסר, היו ביחסים טובים. היו לו ילדים. נו, כשיש לו ילדים אז הוא לא נהנה. אבל הרים ידיו כלפי למעלה, זה לא היה בשבילי, בשביל החומר, בשביל הגוף. הכל, קשרתי את זה אליך. אז זה נקרא שאפשר לחיות את העולם הזה. אבל תעלה את זה לקדוש ברוך הוא. קשר את זה לקדוש ברוך הוא. כי זה מה שרבנו אמר בתורה עיני. הניצוצות קדושה, ההנאה שנמצא בכל דבר ודבר, אלה הניצוצות קדושה שאתה צריך לברר אותם, לעלות אותם. איך תעלה אותם? איך, אם אתה לא אוכל ונהנה מהאוכל, אתה לא יכול להנה, אתה לא יכול להעלות את זה. אתה לא יכול גם, אסור לך לברר, ברכה לבטלה. ברכות הנהנים זה הדבר שאתה נהנה ממנו. אכילה גסה, אתה לא מברך עליה. אתה בן אדם שבע ועכשיו סתם דוחף, אני לא מברך על זה. זה אכילה גסה, זה אין בזה הנאה. אדם ששותה כדור ושותה מים עם זה, מברך על המים? לא, אין לו הנאה מהמים האלה. מתי שהוא צמא ושוטה, תברך. אבל כשאתה רוצה להעביר כדור, אתה לא מברך, הרי זה ברכות הנהנים. אז תראה פה מה הוא אמר. זה האדם שנמשך אהר, תאוות, אכילה ושתייה כל ימיו. פה ההדגשה. זה היה מרכז החיים שלו. זה באמת, אבל אנשים הרגילים שאכלו קצת, נהנו קצת, פה, שם, זה מתבטל, זה לא יושב אצלו חזק בתוך המהות שלו. אז זה לא ירגיש את החיסרון אחרי מיטה. באפר כלולים כל ארבע יסודות, והוא כלול משתי בחינות שהפוכות זו מזו, האפר. ארבע יסודות. בחינה אחת, האפר יש בו ביטול, ענווה, שפלות. בבחינה השנייה, תכלית הגאווה, הישות והגשמיות. כמה שהוא יותר גשמי, הוא יותר גאווה. יותר יש. מה זה יש? יש זה ישות. הרי כמה שהוא יותר גשמי, הוא פחות רוחני. הרוחני הוא פחות יש. אתה רואה אוויר? אתה לא רואה אותו. כי הוא פחות יש. הוא פחות מגושם. אז האפר, היות שהוא הכי, הכי, הכי מגושם, אז הוא גם שיא הגאווה. הוא תופס את הכל, הכל יושב עליו, הוא הבסיס של הכל. מצד שני, הוא למטה למטה, הוא ענווה. שני דברים הפוכים. אז מה שאנחנו צריכים לברר, את הטוב מתוך הרע, לקחת את הצדדים הטובים שבכל יסוד. אז יש בה באפר ביטול, ענווה ושפלות, בחינה שנייה תכלית הגאווה, הישות והגשמיות. האדם נברא מהאפר הכלול משתי בחינות אלה, כדי שיוכל לעלות מתכלית הגשמיות והישות לתכלית הביטול אל האינסוף, וזה על ידי ענווה. חושן משפט גביית חוב מיתומים. אז האדם נברא מהאפר, שהוא כולל את שני הכוחות האלה, כדי שהוא יוכל לקשר את הכי הכי נמוך להכי הכי גבוה, לאינסוף. הכי הכי נמוך זה האפר, אז הוא יוכל להעלות את כל העולמות לקשר אותם בחזרה לקדוש ברוך
הוא. אם הוא לא הכי הכי נמוך, הוא לא יכול לקשר את הנמוך.
בטח, מי שלא יכול לרדת למטה למטה, גם לא יכול להרים משם כלום.
אז האפר הזה הוא גם כן שיא הגשמיות, שיא
הגאווה. כן, ישות.
אולי אברהם אבינו אמר, אנכי האפר...
באפר.
באפר. תוך האפר הזה, שיש תוך... גם את החלק שלו הזה, אני לא שם.
כל ישראל, יש להם חלק לעולם הבא. לכן תכף שמת אחד מישראל ושב אל האפר, חוזר ושב עמו אל האפר, כל החיות של כל החפצים והמטלטלים שעסק בהם בחייו, כי הכל היה מן האפר והכל שב אל האפר. כל המטלטלים, כל הרכוש, כל העניינים, איפה באו? מהאפר. האפר מצמיח עצים, מזה יש את הנגריה, וכל הרעיתים משם. זהב וכסף, זה לא מחצבים שנמצאים באדמה, הכל מהאפר. כל זה האדם לקח אליו. כשהוא שם אל האפר, כשהוא לקח אליו, בתורה נ"ד רבנו אומר, את הרכוש, החיות שנמצאת בתוך הרכוש, זאת הניצוצות, ההנאה שיש ברכוש, שהוא נהנה מהמוצרים האלה בחייו, היא נמהלה בנפש שלו. אז כשהוא שם אל האפר, אז כל החיות הזאת שהוא קיבל מהרכוש, שנמעל בו, אותו חלק שב לאפר, ואותו חלק שנדבק בנפש שלו, חוזר אל האלוקים אשר נתנה. הנפש הולכת אל האלוקים, מתחברת באינסוף, הגוף מתחבר עם האפר, וכל אחד, כל חלק הולך למקומו, הנכון. כל דבר חוזר למקומו. שלמה המלך אומר, הכל היה מן האפר, והכל שב אל האפר. והרוח אל האלוקים אשר נתנה. הרוח תשוב אל האלוקים אשר נתנה.
ואיפה הוא פה בתמונה?
מי הוא?
הוא החדש, איפה הוא בתמונה?
מי זה הוא?
הנפש חזרה, כל הניצוצות, הכל חזר.
מי הוא, הנפש?
על מי אתה מדבר עכשיו? מי נשאר פה?
מי נשאר? מישהו שנשאר, הוא.
מי זה הוא?
זה שנבנה בעולם הזה מחדש.
כן.
גם בנמה, השכל הנקנה הוא.
השכל הנקנה זה מה שקנית, ייצרת בן אדם חדש, זה אתה. אתה מייצר את עצמך. רבן אומר תורה קפה, והשכל הנקנה הוא כל הישארותו של האדם להר מיטתו. להר מיטה הוא נפרד, נכון? אמרנו אפר לאפר, הרוח אל האלוקים אשר נתנה, פה נוצר ייצור חדש, שזה אתה, ואתה בנית את האתה הזה, על ידי השכל הנקנה, מה שקנית במשך חייך, את השכל שקנית. עכשיו תלוי איזה שכל קנית. אם קנית את השכל של התורה, של האלקות, וקוד באלקות, ייצרת ייצור כזה, ואם היה לך שכל של
מדען. לך,
למה בא לי הקושייה הזאת?
אז יצרת מדען.
למה בא לי השאלה הזאת? הלא אומר, הכל חוזר לאפר. האדם שהיה דבוק, לקח לו את כל הניצוצות של, של העולם הזה. היה מתעסק במסחר הראש שלו, מילא את עצמו בניצוצות כאלה. היה בתוך זה, החזיר את כל הקומפלט הזה לאדם, עם הכסף, עם הכל.
כן.
הכל חזר למקומו.
נו.
אז איך, אז אם הוא היה מלא רק בזה, הוא החזיר את הכל, לא נשאר הוא. אבל האדם שלא לקח ניצוצות כאלה, הכל צריך לחזור, לא, לא מצד הגשמיות של זה, הטבע של זה, אז זה נשאר הוא. ככל שהוא מחזיר את הכל חזרה, נשאר הוא.
הספר הנקרא זה הישארותו של האדם. מה טוב, משהו אחר? שלא הספר הנקרא?
לא, אני אומר, הוא אמר עכשיו פה דבר שהוא פלא, שהאדם מחזיר את הכל למקומו לשורשו.
כן.
איך הוא מחזיר אותה? על ידי מה שהוא התעסק בחיים.
האדמה אכלה אותו. הוא הפך להיות חלק מהאדמה. האדמה בלעה אותו. אז הוא הפך להיות, חזר להיות אדמה.
כן, אבל אני אומר, יחד איתו חזר, הוא אומר, הכסף שהוא עבד בו, חזר...
הכל מה שהוא נהנה ממנו.
החיות שבו, מה שהוא לקח, החיות שהוא לקח. אבל הכסף נשאר, כל הבריטים נשארו, החיות.
כל הדבר הזה חזר איתו לאדמה.
בסדר, אז איזה בעיה יש פה? אתה ממציא בעיה? מה, מה אתה אומר? מה אתה אומר?
אדם שהוא היה אותם בגמרשה.
לפני שאתה אומר לי את כל הסיפור, תגיד לי קודם כל את השורה האחרונה ואני אתחיל לעקוב שתוביל אותי לנקודה. אתה מתחיל עם משהו שאני לא יכול לעקוב אחריך כי אני לא יודע לאן אתה הולך.
אני לא מצליח להבין
תגיד שהוא... לי את השורה האחרונה ואני עוקב איתך.
לא מצליח להבין שהוא אומר הכל חוזר לשורשו בעצם.
נו.
כל דבר חוזר לשורשו. למה הוא מתכוון שהוא אומר הכל חוזר לשורשו? בין אם אני לוקח את זה או מישהו אחר או בין אם צדיק לקח מחזיר לשורש או בן רשע מחזיר לשורש, בתורה הזאת, מה הוא אומר את זה? מה הוא רוצה להגיד? לא מצליח לקלוט. איזה ניצוצות הוא מחזיר לשורש? כי הצדיק שלא נהנה מהעולם הזה, אז הוא לא מחזיר ניצוצות, כי את הדברים
האלה. לא, אל תסבך את השאלה עוד יותר, עוד יותר,
תסבך אותי עוד יותר.
אכלת, אכלת עוף, העוף נמעל בך, לא בך, העוף נמעל בגוף, הפך להיות חלק מהאדם. כשאדם אכלה אותו האדמה, נקבר, אז, אז, אז האדם נהיה אדמה, והעוף שהוא אכל נהיה גם אדמה. גם העוף שהוא אכל נהיה אדמה. והחומוס שהעוף אכל לפני שאכל אותו האדם, גם הוא נהיה אדמה. והחומוס, מה שהוא אכל מהאדמה, את המינרלים, גם אכלה אותו האדמה. הכל חזר לאדמה.
הרב, איזה כיף, אתה יודע, אני מרגיש שאני בעניינים. אני קודם שומע בבית את השיעורים באינטרנט. שכל יום הזה, עדיין מושים באותו נושא.
אנחנו, כן, הולכים לפי הסדר.
הוא שם על את זה.
כל שם על האפר. תשמע, הכלל הוא, מה ש... נכנס למוח במכה ראשונה, טוב, מה שלא, עזוב אותו, שישאר מקיף. להכניס דבר בכוח שהוא לא נכנס, לא נופל לבד, זה נקרא לנסות לעלות מעל מדרגתו. שזה סתם. אז אתה רוצה לדחוף לתוך המיקסר אבנים, שהוא יטחן אבנים, המיקסר, שהוא מתאים לאוכל של תינוק, לגזר, לתפוחי עץ. המוח זה דבר עדין. אז כשהאדם משהו ככה נשפך לו לתוך המוח בכיף, מה שלא מתחיל עם שאלות וקושיות ובלבולים, זה סתם לטעון חצץ בתוך הזה. אתה יושב, מחכה, עובר יום, יומיים, פתאום השכל הזה טק נופל, כמו חמאה ככה יורד יפה לתוך המוח. מה שבא בכוח, זה אין לו... זה נקרא חקירות, חוכמות, חקירות. לא, ככה זורם, מה שנכנס, נכנס, סיבוב הבא. אתה קורא פתאום, איזה יופי, תלבש לי. אומר רבי נתן, כל ההלוואות והחובות נמשכים מחמת שלא יזדקחו עדיין הארבע יסודות שמהם בנוי האדם. מהטומאה שדפקה בהם עקב חטא אדם הראשון. אז בחטא אדם הראשון התערבב טוב ורע, הטוב התערבב איתו הרע. אז עכשיו אנחנו עושים זיכוך, מזכחים, מפרידים את הטוב מהרע. אז ההלוואות והחובות שבעצם הם באים בגלל גם האמונה, נובעים מהטומאה שדווקא באדם. איזה טומאה? מה דבק באדם? זוהמת הנחש. מה הנחש הכניס לאדם? כפירות. כפירות בהשם. אי אפשר להיכלל בהן סוף עד שיצא אדם מעבדות לחירות. דהיינו שיצא מהרע שמעורב בארבע יסודות. זה נקרא לצאת מעבדות. ואדם אומר, מה פתאום? אני לא עבד, אני אוהב את הבילוי הזה. הוא אוהב. אתה אוהב, אבל זה שאתה אוהב, זה לא אתה אוהב, זה טבוע בך מידה כזאת שאוהבת את הדבר הזה. אז המידה הזאת מפעילה אותו. הוא לא עושה מה שהוא רוצה. הוא מפעיל אותו, אותו טבע שיש בו. כמו שהחמור, הוא לא בבחירה שלו אוכל עשב. תשים לו סטייק, הוא יאכל. אין לו בחירה בין סטייק לעשב. הוא מובנה על זה. על אדם שמובנה על תאווה זאת, תאווה זאת, תאווה זאת, זה נקרא עבד לתאווה. עכשיו, מה זה נקרא בן חורין? עד שהוא יכול לשלוט על הטבע שלו, על הגנים שלו, על המבנה שלו, יכול לשלוט, לצאת מהמבנה שבו הוא נולד, הטבעי שלו, לצאת מעל הטבע. זה נקרא בן חורין. אז אי אפשר להיכלל באינסוף עד שהוא יצא מהמבנה הזה. מהתכנות הזה שהוא תוכנת בלידתו, תוכנת למשהו מסוים, שיצא מהתכנות הזה. יצא מהתכנות הזה, הוא בן חורין.
זה כול יציאת מצרים, אז, אה?
זה יציאת מצרים, בטח.
עוד אתה תגיד את זה,
עכשיו תקרא
את זה.
יציאה מהמצרים.
עכשיו תקרא את זה, שהקדוש ברוך הוא ישראל תאם זמנה.
כן. האדם שפגום במעשיו, אינו יכול להגיע לתיקונו מיד באפר בקבורתו, וצריך להתגלגל כפי משפטו עד שיברר מה שהיה צריך לברר בחייו, ואז ישוב להתקן בשלמות באפר. גם התיקון הזה של האפר, זה צריך גם כן מדרגה שהאפר יגמור לו את התיקון, כי נותנים לו עוד פעם עוד גלגול, עוד מסובבים אותו בעולם עוד פעם, בוא תקנה, זה חסד, בוא תקנה עוד פעם שלא תפספס, תן לך שלוש פעמים צ'אנס, שלוש פעמים עם גבר. אריזל אומר שלוש פעמים נותנים לו להתגלגל כדי לזכות, לתפוס את הקטע. עוד סיבוב, עוד סיבוב, עוד סיבוב. שלוש פעמים.
זאת אומרת, האפר עוד אין לו מספיק שיניים חזקות. כן. המיקסר הזה עוד לא עובד על הנגלה הראשונה.
תכף שמקדיש האדם בדיבורו איזה דבר, נתקשר הדבר מיד לאור אין סוף, שהוא שורש כל הקדושו, שאדם מקדיש משהו, תורם משהו למצווה, אז הוא מקדיש את זה לקדוש ברוך הוא, אז זה נכלל בקדוש ברוך הוא, עוזר למקור. כל הדברים נבראו על ידי הדיבור, היינו על ידי צירוף תמונת אותיות, שמשם כל הישות וכל הרצונות שנמשכים מרצון אינסוף. יאללה, יש עוד שלוש עמודים, נמשיך. יאללה. השם יתברך גאל ישראל ממצרים קודם זמנם. היינו שנתגלה להם אור אין סוף קודם שנתקדשו כראוי. הרי אמרנו אי אפשר להיכלל באור אין סוף עד שתהיה מזוכח מהמידות, והם שם היו עובדי עבודה זרה במצרים, תאוות. כל העבודה זרה שם במצרים הייתה. אז איך זכו להיכלל באור אין סוף? הקדוש ברוך הוא עשה להם חסד להוציא אותם מהתאוות, מהכפירות, אז הוא השפיע עליהם לתוך המוע, זרק להם את האור אין סוף לתוך המוע. קליטה כזאת, חד פעמית, זה החזיק בדיוק יום אחד מעמד. כי זה לא קנוי לו, הבן אדם לא עבד על זה, ניקה את עצמו, קיבל את האור אין סוף. אלא קיבל זריקה לתוך המוע. למה עשה להם את זה? כי הם הגיעו כבר לגבול הקיצוני של 49 שערי טומאה, שעוד צעד אחד הם נופלים לשער 50. שמשם אי אפשר לצאת. אז במצרים. רבי נתן אומר, אנחנו כבר היום בשער ה-50, אבל יש לנו את רבנו שהוא יכול להוציא גם שער ה-50. שער ה-50 זה כפירה גמורה, ורבנו זה אמונה גמורה. אז הוא יכול להוציא, אז הוא יכול להוציא משאר ה-50. אז כשישראל שם, במצב שהם היו שם, אם היו נופלים ל-50, לא היו יכולים לצאת, לקדוש ברוך הוא זרק להם דעת, להכיר שהשם הוא אלוקים, קיבלו את זה במכה, עד ליל הסדר, מחורת יצאו ממצרים, ברח להם השכל, והתחילו לעבוד 49 יום, עד קבלת התורה, שקיבלו שוב את השכל, אבל בדרך הנורמלית. כל יום קיבלו עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, על ידי תיאור, שנזדקחו 7 שבועות, כמו שהנידה מזדקחת 7 ימים, אז הם 7 שבועות זיקחו את עצמם, ניקו את עצמם במשך 7 שבועות, עד קבלת התורה, שאז יוכלו לקבל את האור הזה שישב עליהם בקביעות. השם התברך גאל ישראל במצרים, קודם זמנם היינו שנתגלהם אור אין סוף, קודם שנתקדשו כראוי, על כן בפסח אסורים במשהו חמץ, כדי שלא ייפגמו כלי המוחין על ידי אכילת חמץ, ואז לא יוכלו לקבל אור הזריחה של הרשים ומהביטול האור אין סוף. וגם אפשר שעל ידי זה יתחמץ לבבם יותר בקושיות וכפירות. זה האיסור חמץ. חמץ זה ניפוח, גאווה, ישות. המלכות של השם יתברך היא בחינת רצון השם יתברך. בחינת תמונת אותיות המלובשים בכל הישות הקיימת בבריאה. רצון השם יתברך שכל דבר יהיה לו איזה שם. כל פרט בבריאה, זה הישות. זה עושה את הישות, הרצון שלו שאותיות אלה ואלה יעבו את המוצר הזה.
המציאות, זה עושה את המציאות.
זה עושה את המציאות של הדבר. עיקר העבדות הוא בחינת ישות, שהיא בחינת עשייה. לעומת זאת המלכות היא שלטון הנפש והרוח. וכשמגביר אדם החומר על הצורה, על הנפש, על ידי מעשיו הרעים, אז הוא בבחינת מלכות במהותה, כי המלכות נשלטת על ידי החומר. השם יתברך שמח בבריאה שברא כאשר היא בשלמות, אך כאשר יש איזה דין בעולם, אחד מצירותיו נגרע שמחתו כביכול, כי הוא רוצה שיהיה שמחה בעולם. יש תפילה שאדם יתפלל לפני שנגזר איזה גזר דין בעולם,
קודם אתה
אומר. על אחד, ותכליתה של תפילה זו למנוע את, למנוע את הדין שעלול להיגזר על העולם. ויש תפילה שבה הר גזר דין לבטל את הגזר דין.
זה בתורה אי קודם?
לא, זה התפספס לי, עבר לי דף מתורה אחרת לפה. אבל לא חשוב. אז זהו, אז עד כאן. גמרנו את תורה אי, אני חושב. או שיש עוד, אבל פה אין לי. עליי אין את זה, אני צריך להדפיס את זה.